בוקר טוב. אנחנו בפרק שלישי, חלק ג' בעניין רוח הקודש והנבואה. הנה חקק הבורא יתברך שמו בטבעו של האדם שיהיה מתלמד, מבין ומשכיל בהשקיפה לנמצאים ובחינותיהם, וממה שמתגלה לפניו יתבונן וידרוש את שאינו מתגלה עד שישיגהו ויעמוד עליו, וזהו דרך ההשכלה הטבעית. אמנם עוד גזר שימצא לו השכלה מעולה מזו מאוד, והיא השכלה הנשפעת, והיינו שיושפע לו שפע ממנו יתברך שמו על ידי איזה אמצעים שהכין לזה, ובהגיע השפע הוא אל שכלו יוקבע בו ידיעת עניין מה בבירור בבלתי ספק ובבלתי טעות, וידע הדבר בשלמות, סיבותיו ותולדותיו, כל דבר במדרגתו. בעניין זה נקרא רוח הקודש. דיברנו אתמול קצת על השכל, פה הרמח"ל מדבר על השכל, והוא אומר יש שתי סוגי השכלה. ההשכלה הטבעית, שהיא בטבעו של האדם, שהאדם מתבונן במציאות, רואה אותה, לומד אותה, יש דברים שהוא מבין, יש דברים שהוא לא מבין, ואז הוא חוקר, עד שגם אותם הוא מבין, הוא מבין באופן חלקי, ואחרי זה יש עוד דברים שהוא לא מבין, ואז הוא חוקר עוד. נכון, המדע איך הוא פועל, יש תופעות לא מוסברות, והמדע מציע להם הסבר, ואז פתאום ההסבר הזה מתקבל, ואז פתאום יש עוד תופעה שההסבר הקודם לא נותן לה מענה, אז נותנים הסבר יותר עמוק, יותר מקיף, ואז זה ההשערה המדעית שהולכים איתה. וככה לאט לאט ההשכלה של אדם הולכת ומתפתחת. אבל יש השכלה אחרת לגמרי. השכלה הזאת אפשר להגדיר אותה מלמטה למעלה, מתחילה מהאדם ולאט לאט מתפתחת, מתעלה. ויש השכלה שהיא מלמעלה למטה, שהיא, אמר הרמח"ל, מוצא לה השכלה מעולה מזו מאוד, היא ההשכלה הנשפעת. זה שפע של שכל, של חוכמה שמגיע מלמעלה, שמושפע מהקדוש ברוך הוא. על ידי איזה אמצעים שהכין לזה, יש אמצעים שהם מיועדים לדבר הזה, הרמח"ל עוד לא מסביר לנו מה הם, אבל הוא אומר, תדע שיש כזה דבר. ההבדלים שבעצם בין ההשכלות, בהגיע השפע הוא אל שכלו, יוקבע בו ידיעת עניין מה בבירור, זה ברור, זה בלי ספק, זה ודאי, כן, ברור ולא מאורפל, כי בידיעה האנושית הדברים הם מאורפלים. זה מסביר חלק, זה, כן, זה יותר בהירה, פחות בהירה, אבל כשזה ברוח הקודש, כשזה מגיע מלמעלה, אז זה מגיע בשלמות.
יודעים שזה בא מרוח הקודש, או שיודעים ידיעה ברורה פשוט? זה שונה קצת, כן.
האם, זה עוד שאלה, בסדר? האם האדם יודע שזה רוח הקודש? אנחנו, נדמה לי שהוא מתייחס לזה להמשך. בסדר, זה נראה, עוד מעט. בכל מקרה זה ברור, זה בלי ספק. הדבר שהוא ודאי אצל האדם, הוא בבלתי טעות. אצל האדם, בשכל של האדם יכול להיות טעויות. כשזה שכל אלוקי, אז אין בו טעויות. וידע הדבר בשלמות. זאת אומרת, סיבותיו ותולדותיו. לא רק את הדבר עצמו, הוא מידע גם מה הסיבות שלו, מה הביא, מה מביא אליו, במה הוא תלוי, ומה נולד ממנו. בסדר? זה היה... כן.
אתמול הרב הביא לשיחת מוסר הזה שהשכל שלנו מגובל.
כן.
איך הוא פתאום מקבל חוכמה עליונה מלמעלה?
זה בדיוק הנקודה. זה בדיוק הנקודה. זה מעבר לגבול שלו. זה משהו אלוקי.
אז איך הוא מקבל את זה?
כי הוא מוכן לקבל באופן יחסי, זה לא אינסופי גם, זה גם לא אינסופי, זה מגיע מאלוקים, נכנס לתוך הגבולות של השכל, אבל זה מגיע מלמעלה.
זה מה ההבדל בין זה לבין נבואה?
עוד מעט. המשך נדבר על נבואה, בסדר? וזה משותפות, ששניהם מגיעות מלמעלה, עוד מעט נראה מה ההבדל ביניהם. אבל המוגבלות של השכל היא... גם פה השכל מוגבל, גם ברוח הקודש, אדם לא יכול להשיג הכל. בסדר? כמו לדוגמה, שהאם פרה אדומה, ואמרתי חכמה ורחוקה ממני, שיש גבול, שגם זה כן ניתן לשלמה, לא ניתן לשלמה, ניתן למשה, לא ניתן למשה. וגם פה, ולמשה, ראית את אחוריי ופנה לא יראו, גם פה כאילו, זה כבר הנבואה גם, עוד יותר מרוח הקודש, שגם שם גם היא מוגבלת. שגם זה מוגבל כמה אדם יכול להשיג. אבל זה מגיע מלמעלה. כשמדברים על שכל שמגיע מלמטה, הוא עוד יותר מוגבל. כי פה הכל זה השערות, הוא מתחיל מלמטה, הוא לא יודע באמת איך הדברים משתלשלו מלמעלה. הוא רק יכול לדמיין ולהציע כל מיני הצעות, אולי הוא צודק, אולי הוא לא צודק.
אבל הוא כן יכול לקבל מידע איך זה פועל למעלה.
כן.
ואת זה אנחנו כן יכולים להכיל.
כן. גם זה בגבול של מה שאנחנו יכולים להכיל. בגבול.
יש איזשהו הבדל, כאילו, השכלה הטבעית, זה משהו שאדם מבין. כאילו, רוח הקודש, זה לא נראה משהו ש... כמו שנבואה, אדם לא בהכרח מבין את תוכן הנבואה, הוא פשוט כאילו מקבל את
זה. למה זה קשור? יכול להבין, זה לא אומר שהוא לא יכול להבין. אבל הוא לא מגיע לזה מעצמו, הוא מגיע מלמעלה, זה שפע. כמו כושר, מזגו אליה. זה לא שאדם עכשיו חפר והתאמץ עד שהוא הגיע למים. הוא עכשיו, יש לו כושר, מילאו לו מלמעלה מים. אז זה לא אומר שהוא לא יכול להבין. עוד פעם, הוא יכול להבין מה שמתאים לו להבין. יש דברים שיש גבול והוא לא יבין. והנה בדרך זה ישיג עניינים מה שבגדר ההשכלה הטבעית. אך ביותר ברור, כמו שזכרנו, ישיג גם כן עניינים מה שאין בגדר ההשכלה הטבעית שתשיגם. ומכלל זה העתידות ונסתרות. זאת אומרת, בדרך של רוח הקודש, מה התוכן שהוא מקבל ברוח הקודש? או דברים שהם בגדר ההשכלה הטבעית, כמו לדוגמה, פתאום הוא מבין איזה חוק פיזיקלי לצורך העניין, שאפשר להגיע אליו גם בהשכלה הטבעית אחרי הרבה עמל, אבל הוא קיבל את זה ברגע אחד. בסדר? ואפשרות ודברים, אבל בהשכלה הטבעית, היתרון של רוח הקודש היא שהדברים יותר בבירור, יותר ודאים. אבל יתרון נוסף של רוח הקודש היא גם יכולה לתת לאדם תכנים שבכלל לא בגדר ההשכלה הטבעית, שזה בגדר העתידות והנסתרות. העתידות, דברים שיהיו בעתיד, נסתרות, דברים שהם פנימיים, נסתרים, שההשכלה הטבעית לא יכולה, השכל האדם לא יכול להגיע. ואולי המדרגות על מדרגות נמצאו בדבר, בין בעניין כוח השפע הנשפע, בין בזמן השפעו, בין בדרך הגיעו אל האדם, ובמהות הדברים המתגלים ונודעים לו על ידי זה. אמנם, בכולן תהיה השפעה בדרך שירגיש בה המושפע בבירור. מה שאלת קודם, האם אדם יודע? כן. הוא יודע שהוא קיבל פה איזה מתנה. הוא מרגיש אותו בבירור. אבל יש מדרגות מדרגות ברוח הקודש.
מרגיש בבירור. בידיעה או ברוח הקודש ירגיש בה?
ירגיש בה השפעה. ההשפעה תהיה בדרך שרגיש בו בבירור. רגע, עכשיו הוא אומר בדיוק שיש גם השפעה שאדם לא מרגיש בה. אבל, בכל אופן, אבל הנקודה שיש מדרגות, לגבי כמה השפעה הוא מקבל, מה זמן ההשפעה, אם זה רק פעם בעשר שנים, או פעם בשבוע, או כל יום, מה מודיעים לו, האם מודיעים לו רק דברים יותר פשוטים, או דברים יותר עמוקים, מסתרים וכו'. בסדר? אז יש בזה מדרגות מדרגות, כמובן שתלוי במדרגת האדם. אכן עוד יקרה שיושפע בלב האדם שפע שיעמידהו על תוכן עניין מעניינים, אך לא ירגיש בו המושפע. אלא כמו שנופלת מחשבה בלבבו. בעיקרי זה לפעמים בדרך הרחבה רוח הקודש, בדברי חכמים לזכרם לברכה, או השפעה הנסתרת. אבל רוח הקודש באמת הוא שיהיה ניכר ונרגש בבירור לבעליו, וכמו שזכרנו. זאת אומרת, יש שפע שאדם לא מרגיש בו. זאת אומרת, אדם לדוגמה יושב בסדר בוקר, מתקשה ברמב״ם, כבר שבוע יושב על איזה רמב״ם, לא שן בלילה, לא זה, פתאום עכשיו באמצע סדר בוקר, טרח, נפל איזה הבנה ברמב״ם. ויכול להיות גם שפע שקדוש ברוך הוא נתן לו. רק שהוא לא הרגיש את זה עכשיו, שכאילו היה פה איזה שפע עליון. הוא מבחינתו, זו תובנה שהגיעה אחרי הרבה עמל ואחרי ההתבוננות.
זה באמת לא כל כך שפע עליון, זה יותר... זה פחות רוח הקודש ויותר...
זה יכול להיות.
הוא אומר פה שזה לא, כי הוא אומר שזה... לשון הרחבה, כאילו... זה דומה, זה לא...
לא, אבל זה שפע. זה גם מתנה אלוקית, בסדר? אבל זה לא... מה זה?
צריך להכיר בזה שיש פה משהו אלוקי.
כן. וגם מתנה אלוקית, זה שפע שמגיע מלמעלה. כמו שהרמח"ל כותב במסילת ישרים, שמידת הקדושה, תחילתו בהשתדלות סופה במתנה. אדם משתדל, 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 בסוף מקבל את זה במתנה.
אז למה זה...
אבל זה לא תמיד בבירור כמו רוח קודש ממש. לא מרגישים. רוח קודש ממש, אדם ממש מרגיש את זה, זה משהו אחר, זה מדרגה הרבה יותר עליונה. מה הגבול בדיוק, לא יודע לשים אותו. אתה מרגיש את זה, זה ידיעה ברורה, זה ידיעה שלמה, זה... זה הבנה ברמב"ם, לפעמים אדם קיבל איזה שפע, אבל עדיין לא פותר את הכל, אז כאילו זה... ואומנם, למעלה מכל זה יש מעלה אחרת, והיא הנבואה. ועניינה, שיגיע האדם ויתקשר בבורא יתברך שמו, וידבק בו דבקות ממש, באופן שירגיש ההידבקות, וישיג משהו מדבק בו, דהיינו כבודו יתברך שמו, על הדרך שנבהר לפנים. ויהיה הדבר ברור אצלו, ומורגש ממנו, בלי ספק כלל, כדרך שלא יסתפק בדבר גשמי שירגישהו בחושיו. הנקודה המהותית, לכאורה שהיא מבדילה, זה המילה פה, הידבקות. חוזרת כמה פעמים יותר, וידבק, דבקות, ההידבקות, מדבק בו. אחרי זה גם פסקה הבאה, הנה עיקר הנבואה הושיג הדבקות והקשר הזה עודו בחיים. זה שלמות גדול ודאי. כן, הנבואה זה התקשרות ודבקות בהשם יתברך, זה עניין. עכשיו, זה, יש כל מיני סוגים של, גם פה בדבקות יש כל מיני, גם אדם שהוא מתפלל ומתרכז מאוד בתפילה, הוא גם דבק בהשם יתברך. אבל פה מדובר על התקשרות אחרת, כן? דבקות ש... שהיא מורגשת, בלי ספק, כמו שאדם מרגיש, הוא תופס משהו, הוא יכול להרגיש אותו, ככה את הדבקות הזאת הוא מרגיש אותה, ממש כדבר מוחשי. והנה עיקר הנבואה הוא השיג הדבקות והקשר הזה עודו בחיים, שזה שלמות גדול ודאי, ואולם מתלווה לזה ידיעות והשכלות. הידיעות והשכלות, הם אומרים, מה זה נביא? הקדוש ברוך הוא מישהו שיודע עתידות. לא, זה כבר תוצאה, תולדה של הנבואה.
עכשיו אומרים שהרואה זה שלב לפני הנביא.
בכל מקרה, עיקר הנבואה זה הדבקות, אומר הרמח"ל. ככה גם הכיוון של ריאל, בחוזרי. מה זה הנבואה? זה הסגולה לקבל את העניין האלוקי.
אתה לא יכול להשיג הרי.
מה זה?
אדם לא יכול להשיג את ה...
לא את הלקות עצמה, את הכבוד. נכון? הוא אומר פה גם את הביטוי. כבודו יתברך שמו.
מה שהוא מדבק בו.
דהיינו, כבודו יתברך שמו. יכול להשיג את כבודו. כבודו זה כבר הגילוי, גם הריאל חוזר על הביטוי כבוד השם, הוא מבאר אותו. מה זה כבוד השם? למשל שריאל מבין, כמו לדוגמה שיש יום מעונן, בכל זאת יש אור בשמיים. כי האור הוא נקלט באטמוספירה, בעננים, בסדר? בכל מיני חומרים, ואז בעצם אנחנו רואים את האור, אבל אנחנו לא רואים באמת את אור השמש, אנחנו רואים השמש זורחת, ואתה לא רואה אותה. גם השמש, אם הולכים אחורה, גם השמש עצמה אתה לא רואה אותה. אתה רואה כאילו יש שם גזים שהם כאילו בוערים, ואז אתה רואה בעצם את האור שהוא נקלע בחומר הגשמי של השמש. בחלל, אתה לא רואה את האור של השמש.
נכון.
ברגע שאתה יוצא לחלל, יש חושך. למרות שהקרניים של השמש שם, אבל אין שם חומר שהיא תיקלט בו. זאת אומרת, אין לנו יכולת לראות אור בלי שהוא נקלט בחומר. ומצד שני, אנחנו לא יכולים גם לראות חומר. אלא על ידי האור שמאיר דרכו, שנקלט בו, שחוזר אלינו. בסדר?
אז מה מביא?
אז זה כבוד השם. זה המשל שמביא לכבוד השם. מה זה כבוד השם? לעולם אנחנו לא יכולים לראות האלוקות. לעולם. אנחנו יכולים לראות הערות אלוקיות שנקלטות בדברים גשמיים. ככה הענן שהיה לפני עם ישראל, ככה הענן שהיה למשכן, הישר דם מהשמיים. זה כל מיני גילויים של כבוד השם, אבל אתה לא רואה את הקדוש ברוך הוא בעצמו. אין כזה דבר. אתה רואה רק את איכשהו מתגלה אליך דרך איזשהו דבר גשמי, אז הגילוי האלוקי הוא דרך דברים גשמיים יותר דקים, דרך ענן, דרך אור, בסדר? אבל...
הנבואה מסגלת לאדם את היכולת להשיג את הכבוד, או שזה שהאדם משיג את הכבוד מסגל לו את היכולת הנבואה?
זה שתי התשובות נכונות. זאת אומרת, ככל שהאדם הוא יותר... קודם כל הוא חי בצורה יותר של דבקות. זה בשמירה על ההלכה, בתיקון המידות, בשמחה וכו'. וגם מרגיל את השכל שלו לתפיסות יותר מופשטות, יותר נסתרות. אז הוא יותר יהיה מסוגל לנבואה. כי הוא הסיר הרבה מסכים שמאפשרים לו את הדבקות באלוקות. וכשאדם זוכה לנבואה, אז עכשיו, מתוך הדבקות בקדוש ברוך הוא, זוכה עכשיו יותר גם לבוא ולהשכיל במושכלות מוסתרות וכו'. בסדר? אז
זה
משנה...
על הדרך כאילו זה אפילו לא המטרה בנבואה.
המטרה בנבואה
זה הידבקות פה כאילו.
אבל זה
הידבקות. כן. אבל ההידבקות, חלק מההידבקות, היא במקום הכי עליון, זה במקום השכלי המופשט, שזה החלק הנבדל שבאדם, אז דרך שם, לכן בכל הנבואה של הרב הנזיר, אז יש שם המון עיסוק בפנימיות התורה. הוא לא רק נותן שם הדרכה אחרי גלם, כאילו יש פעם עיסוקים מופשטים, מוכנים, כי כאילו זה חלק מה...
בסוף זה מבטא אפילו בחוש כתוב פה.
כן. מה זה בחוש? הוא אומר, כמו. מרוגש אצלו, בלי ספק, דבר גשמי שירגישו בחושיו. זה לא דרך החושים הרגילים, זה לא דרך חוש המישוש. יכול להיות שזה לפעמים דרך ראייה, דרך שמיעה. אבל זה רק הכלים, בסוף זה במקום יותר פנימי של דבקות שיהיה... אולם מתלווה זה ידיעות והשכלות, כי אמנם ישיג על ידי זה עניינים אמיתיים נכבדים מאוד מסתרי סודותיו של הקדוש ברוך הוא. וישיגם בבירור, בדרך ההשכלה הנשפט שזכרנו, וביותר כוח מבעלי רוח הקודש, כמו שנברא בסייעת הדשמיים. צריך להבין, הנבואה זה דבר מהותי בעם ישראל. בריאל רואים את זה בכוזרים מאוד, שזה המעלה, עיקר המעלה, זה הנבואה של עם ישראל, זה המדרגה החמישית בבריאה. אלא מה? יש לו מדרגות. יש כאלה שזוכים ממש לנבואה, יש כאלה שהם מתקרבים לנביא וזוכים במנו שפע, מכיוון שיש אצלו שפע אלוקי, הוא דבק בקדוש ברוך הוא, זה מקרין מסביבו. ומי שקרוב לנביא הוא גם חווה איזה חוויה רוחנית. ורוח הקודש, ובני הנביא וכו', כאילו יש המון, אבל זה עיקר הנבואה שמתאר ריאל. הרב קוק כותב, שבישראל חסרון הנבואה זה לא חיסרון מעלה, אלא זה מחלה. זאת אומרת, זה לא שזה זה, זה תוספת נבואה. זה עיקר התרבות הישראלית, זה מדרגת הנבואה. שם שואפים, בנוער פשוט, במצב מתוקן, בתקופת בית המקדש, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול או נביא? זה השאיפה הכי יסודית שיש אנחנו צריכים גם להשתוקק למדרגה הזאת, זה לפעמים נשמע לנו רחוק. אבל אנחנו צריכים לעורר את הכיסופים ואת השתוקקות לדבר הזה, שזה יחזור לעם ישראל, נקודה.
לפי הרמח"ל, אולי את הנבואה היא לאו דווקא לקבל את הנבואה. זה מתלווה. הוא לא מתלווה לזה ידיעות והשכלות.
מה אתה אומר לקבל את הנבואה?
ידיעות והשכלות, כן.
כן, הנבואה עצמה זה כן.
הנבואה עצמה.
הקשר עם הדבקות האלוקית.
האם היום אין לאף אחד את היכולת להגיע לקשר כזה?
לדבקות של נבואה אנחנו לא יודעים לפחות.
אנחנו לא יודעים, אבל זה נראה. איך שהרמח"ל מדבר את זה, זה מרגיש משהו יותר בר השגה.
אני לא מרגיש, כאילו, אני לא אתווכח עם הרגשות, אני לא מרגיש ככה, זה נשמע לי משהו מאוד עליון.
נכון, אבל כאילו...
זה לא דבקות כמו שאנחנו מדברים על דבקות בתפילה, שאדם עכשיו מאוד מצליח ככה להתפלל בהתלהבות. משהו הרבה מעבר. אדם שנתפלל בהתלהבות, הוא חווה איזו חוויה רוחנית, אבל הוא לא מרגיש בחוש ברור שהוא עכשיו ידבק בו דבקות ממש, עכשיו הקדוש ברוך הוא עכשיו הוא, לא יודע.
כן, אני לא אומר ככה.
זה מדרגה, אני לא אומר, כאילו גם דבקות שאדם מצליח דרך תפילה להידבק בו קדוש ברוך הוא, זה מדרגה גבוהה. אבל הוא מדבר פה עכשיו מעבר לזה. אך דרך ההשגה הזאת היא שתהיה על ידי אמצעים, שלא ידבק האדם ולא ישיג את כבודו יתברך שמו כמו שרואה את חברו לפניו, אלא על ידי משרתים. ישמשו להשגה, שימוש הזכוכית לעין, שעל ידי המושג הכבוד. אך המושג באמת יהיה הכבוד ולא אחר. אלא שתשתנה ההשגה כפי שינוי האמצעים כראייה באספקלריות. ויבחן בזה מדרגות, הריחוק והקירוב, ובהירות האספקלריה והאחירותה. מכירים את המושג שכל הנביאים התנבאו באספקלריה שאינה מהירה, ומשה רבנו התנבא באספקלריה מהירה. זאת אומרת, אספקלריה מהירה זה כאילו כמו זכוכית, שאתה לא, כאילו היא כל כך מזוכחת, כל כך נקייה, שאתה רואה דרכה, אתה עלול להתעקע בה. כן, אם אתה לא רואה אפילו השתקפות, כאילו כלום, אתה... אלא מה, אז מה בכל זאת המשמעות של הזכוכית? שיש פה איזה משהו שמבדיל, כמו שדיברנו אתמול, בין הבורא לבין הנברא. גם כשאתה רואה, יש אמצעים, אתה לא יכול לראות בצורה ישירה, אבל אבל זה הדבר הכי בהיר, כאילו בלי שום כאילו סינונים כמעט, ועדיין אתה לא רואה את הבורא עצמו, אתה רואה רק את הכבוד שלו, בסדר? אבל האמצעים שהכבוד הזה מאיר אליך, זה אז הספקלריה מאירה למדרגה הגבוהה שזכה משה רבנו. הספקלריה שאינה מאירה, זה אומר שיש לה אחירות במידה כזו או אחרת לפי המדרגה של הנביא, שזה כבר תלוי כמה הוא בעצם, המסכים האלה הם נובעים מתוך האדם בעצם, כמה האדם זיקח את עצמו וכמה יש מסכים וחוצצים בינו לבין הנשמתו, לבין האור האלוקי. ולפי זה, אז גם כן, זה מה שחזל אומר, שכל הנביאים התנבאו בכה אמר השם, ומשה רבנו התנבא בזה הדבר שדיבר השם. כאילו זה אפשר להצביע. כה, אתה לא יכול להצביע, כי אתה לא רואה את זה ממש. יש פה כל מיני דברים שמערפלים אותו. אתה אומר, ככה הוא דיבר, אבל אני לא יכול לראות ממש את הדבר עצמו. בסדר? זה
הרב, זה המושג הזכוכית הזה, הספקלריה, זה קשור לזיו השכינה? זה שהשכינה זה כמו אור המשתקף בזה משהו.
זיו השכינה זה יותר הביטוי של הכבוד, אני חושב שהשכינה היא מתגלה דרך דברים, והספקלריה זה כאילו יותר תלוי באדם, כמה חציצות הוא נפגש.
לא, החציצה הזאת זה אותו דבר כמו זיו השכינה.
אני לא יודע.
זה מה שאני אומר, שפה
הוא מבדיל בין הספקלריה לבין הכבוד השם. כבוד השם זה כבר ההערה של האור האלוקי, שהיא מתלבשת במשהו. ואחרי זה, יש אמצעים איך המשהו הזה שהתלבש, הוא מגיע אליך.
אני אומר, זיו זה מושג שמשהו, כאילו, זיו זה כמו השתקפות.
זה כמו כבוד, כמו הכבוד. גם הכבוד זה לא הדבר עצמו. הבגדים, נכון?
חבדותי.
הוא נתפס במשהו. גם זיו השכינה, אני חושב שזה אור של השכינה, שהוא נתפס במשהו. וזה הילה, במשהו. אבל עכשיו, השאלה איך אתה רואה את המשהו הזה. זה מה שהוא כותב. מה אתה רואה? רק את הכבוד. לא מצד אחד. מצד, מה זה?
מה זה בדיוק הכבוד? כבוד
השם. התלבשות.
התלבשות, אוקיי.
בסדר? אז מצד, כמו שבגדים, מה שחזר אומרים, שבגדים, חבדותי. הבגדים מכבדים את האדם, כאילו זה, ככה האדם הוא מופיע החוצה, הוא לא יכול להופיע בלי בגדים. בגדים כמו בגדי כהונה, כהן לובש בגדים, עכשיו הוא מופיע דרך הבגדים. אז זה מה שהוא מדגיש פה, שאומרים רק את הכבוד, מצד אחד לא את האלוקות עצמה, מצד שני לא את האמצעים. אבל האמצעים יכולים, עומדים בינך לבין, בין האדם לבין הכבוד האלוקי, יכולים לטשטש, להרפל אותו, ואז אתה גם את הכבוד, אתה כבר לא רואה בצורה מספיק בהירה, כי יש חציצות שהן נובעות מהעמידות של האדם, מהמעשים שלו, מהתפיסות שלו, שעדיין לא מספיק מזוכחות. אצל משה רבנו, דווקא זה שהוא ענב מכל אדם, שהוא ממש צינור לאור האלוקי.
בהסתר, שפניו זה חלק, לסתר פניו.
כן, גם דיברנו אותו, כן. אז הצינור, הוא כל כך צינור לאור האלוקי, שאין שום חציצה. עדיין הוא נברא, לכן יש לו ספקלריה. אבל
ספקלריה מה זה כשמשה ראה את אחורי הקדוש
ברוך הוא? זה מצד הכבוד, שהוא לא רואה את הפנים של הקדוש ברוך הוא, רק את האחוריים שלו. שעכשיו ההתגלות האלוקית למשה רבנו היא דרך האחוריים, אבל את האחוריים האלה הוא רואה בספקלריה מהירה.
השאלה אם זה בגלל הכבוד, בגלל ש...
זה מה הכבוד. כי הגילוי האלוקי עכשיו את פניי לא יראו, גם את הפנים זה משהו שנברא לא יכול להשיג אותו. פחות בינתיים. טוב. והנה ביגלותו התברך שמו, ובישפה שפעו על הנביא, יגבר עליו תגבורת גדול, ומיד חומרו וכל איברי גופו יזדעזעו ויחשבו להתהפך. כי זה מחוק החומר שלא לסבול גילוי הרוחניות. כל שכן גילוי כבודו התברך שמו. אפילו רוחניות קשה לחומר לסבול. כל שכן גילוי כבודו, שזה הרוחניות הכי עליונה ש... מן הרגשותיו ייבטלו, וגם פעולותיו הנפשיות לא יפעלו כלל מעצמן, אבל תשארנה כולן תלויות בו יתברך שמו ושפעו הנשפע. נכון, על אברהם אבינו כתוב שהוא עד שהוא עשה ברית מילה, הוא היה נופל כל פעם שהוא הקדוש ברוך הוא התגלה אליו, מאז שעשה ברית מילה הוא לא נפל. אבל עדיין יש פה התפעלות גדולה של הנפש, כי יש פה איזה גילוי עליון מאוד שמעבר לכלים שלה. והנה מצד ההידבקות שנשמתו מדבקת, התוסף במציאות השכלה, חוץ מגדר כל ההשכלה האנושית לגמרי. כי תהיה השכלה בה לא מצד מה שהיא בעצמה, אלא מצד היות השורש העליון מתקשר בה. ואז מה שתשיג יהיה בדרך יותר נשגב ממה שהוא המושג ממנה מצד עצמה. ובזה יפה כוחו של הנביא מבעל רוח הקודש, אפילו בהשגת הידיעות. כי הרי הוא משכיל בהשכלה עליונה מכל השכלה שאפשר לאדם, והיא השכלה בבחינת היותו קשור בבורו יתברך שמו. ואת רוח הקודש בסוף זה בכלים של האדם, רק שמגיע מלמעלה, ולכן זה יותר ברור, יותר שלם. נבואה זה מעבר לכלים של האדם אפילו. כאילו עכשיו הוא מקבל, כאילו הוא ישר מחובר לקדוש ברוך הוא, והחיים שלו תלויים בו עכשיו, כאילו לא עובדים דרך הטבע עכשיו. זה יציאה מדרך הטבע. ולכן האיברים שלו מזדעזעים. יכול להיות שהוא עכשיו, הוא כולו עכשיו, לא יודע מה, מפרקס כשהוא מקבל את הנבואה הזאת.
כבר אמרנו שברוח הקודש יש נסתרות ועתידות, אז מה בדיוק?
נכון. אבל עדיין זה בדברים שהם בתוך עולם ההשגות של האדם. נכנס אליו, בחלק שיש בו, שבנוי להשכיל השכלות נסתרות. רק שהוא לא יכול להגיע זה לעצמו. יש בתוך האדם חלק שמוכן לקבל השכלות נסתרות. בנבואה, הוא מקבל עכשיו לא מצד החלק, לא מצד מה שהוא בכלים שלו, מעבר לכלים שלו.
אז איך זה מתקבל? זה סתם אור ששורף.
אז זה לא שורף, זה ברמה כזאת שלא עד כדי, כי לא יראני אדם וחי, לכן כאילו, הקדוש ברוך הוא אומר...
זה כן קצת שורף, הגוף מזדעזע.
אז הוא ישול במצב אנושי, יש פה איזה שינוי במצב אנושי.
איך בן אדם אחרי הנבואה נשאר בן אדם?
כי נשאר, בסוף כזה, הוא נפסק את הדבקות האלוקית, עכשיו הוא חוזר לממדים. הקדוש ברוך הוא לא שורף אותו, לא הורג אותו, בסדר? הוא שומר עליו שעדיין הוא נשאר חי. לכן הוא אמר למשה רבנו, לא יראני אדם בחי, לכן ראית את אחוריי, פניי לא יראו, כדי שתישאר בחיים. אין המטרה של נבואה חס ושלום, שאדם לא ימשיך לחיות אחריה. ונשארים רשמים, אז ברגע של הנבואה הוא זוכה לרשמים יותר עליונים. אחרי שנפסקת, אז אותם רשמים שמעבר לקוחות שלו הוא כבר הם נעלמו, אבל עכשיו נשארים רשמים מתוך הכוח של הנבואה שאיתם עכשיו הוא הולך הלאה.
אותם הרשמים, הם לא יותר גבוהים ברוח הקודש.
הם משמע שכן.
אבל כאילו, אם הם מחוץ לכלים, אז איך הם מתקבלים?
לא, נשארים רשמים שכן נכנסים לכלים, אבל כנראה שגם באדם יש בו כלים לקבל רשמי נבואה שהם יותר עליונים מכל ההשגות שנכנסות בכלים הרגילים של רוח הקודש.
איזה כמו שריר שאתה יכול
למתוח
אותו.
כן, דווקא נראה שזה כמו...
בואו נסיים את הפרק, בסדר? אני לא רוצה לעכב אתכם. והנה גילוי כבודו יתברך, שתגיעו בזמן לסדר. והנה גילוי כבודו יתברך, הוא יהיה פועל בכל מה שימשך לנביא בנבואתו. והנה ממנו יימשך בכוח הדמיון שבנפש הנביא ויוצרו בו עניינים. זה ביד הנביאים מדמה, שהדמיון זה כבר כוח באדם שהוא קולט רשמים מהשכל שמצטיירים בתוך האדם. לכן מה שנשאר אחרי הנבואה זה הדמיון, זאת אומרת כל מיני ציורים שנתפסו בכוח הדמיון, מכוח ההשכלות העליונות שהיו מעבר לכלים של האדם, וזה הולך איתו. צירו בעניינים מה שהוכח בו מכוח גילוי עליון ולא מצד עצמו כלל, ומתוך הדמיונות ההם תימשך בו מחשבה והשכלה, שחקיקתה תהיה מכוח הכבוד המתגלה. יש בעיה, אסור שהדמיון יהיה מעל השכל, הדמיון צריך תמיד להיות מעוצב לדע השכל, אחרת הדמיון יכול ללכת למקומות לא נכונים. אבל כשהדמיון מואר מהאור האלוקי, שם יש לנו ודאות שזה מדויק, אז שם אין לנו את החשש שהדמיון הוא מערבב אותנו. ואז, עד רבה, אחרי זה אתה צריך לתת לשכל האנושי שלך להיות מושפע מאותם דמיונות ואותם ציורים שקיבלת, ציורים אמיתיים שקיבלת, זה הדמיון הקדוש. וישאר עניין קבוע בשכלו, שגם כאשר שוב למצבו האנושי, תימצא הידיעה בו בבירורה. זה כלל עניין נבואה לכל הנביאים, אך פרטי המדרגות רבים, כמו שנבר לפנים בסייעתא דשמיא, כן, אל תדאגו, אנחנו עדיין מדברים, נמשיך לדבר על נבואה, לא עוזבים את זה עכשיו, אז תוכלו לשאול עוד שאלות. אחרי זה יתנסות בעזרת השם, כשמקדוש ברוך הוא יזכה אותנו. ועל הכל מדרגתו של משה רבנו עליו השלום, שהעיד עליו התורה, ולא כמו נביא עוד בישראל, כמו משה אשר ידע השם פנים אל פנים. טוב, נעצור פה, יישר כוח.